טוב, קודם כל שלום לכולם. אנחנו בלימוד משותף נוסף בסדרת סוד התולדות מתורתו של רב יהודה לאון אשכנזי לפרשיות השבוע. ובמפגש שלנו הפעם אנחנו ננסה לעשות גם סוג של הכנה קטנה לחג החנוכה מתורתו של הרב אשכנזי, קצת איזה טעימה קטנה. ואנחנו תכף מחכים. לצערי לא הספקתי להביא לכם את הדף, אז תמחלו לי. יש היום מתוך הספר קימי ציון יש קטע קצר, אז זה לא קריאה ארוכה. שולם עליכם. לא זה לא קריאה ארוכה, אבל הנושא שאנחנו הולכים לפתוח אותו היום הוא נושא מאוד 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 מעניין, מאוד יסודי, ותמיד תמיד זה אקטואלי. התורה של הרב אשכנזי תמיד אקטואלית, ותמיד הקריאות שלו הן קריאות מאוד מעניינות באקטואליה הישראלית, אבל האקטואליה פה היא בוערת, בגלל שהנושא הזה של יוסף ויהודה והסיפור של יוסף ואחים הוא נושא מאוד טעון, וגם הפרשנויות שלו הן מאוד טעונות, כי איך שלא תיקח את זה, אתה בעצם מכיל את הרעיונות שמופיעים בתורה על המציאות. אז אתה צריך לעשות את זה בזהירות. ויש הרבה דרכים גם לפרש את הסיפור הזה. בקיצור, הנושא הזה הוא נושא מאוד מעניין, שבתורתו של הרב אשכנזי, לפני נדמה לי 14 שנה זה יצא, אפילו אולי קצת יותר, אולי 20 שנה כבר. יצא הספר מספד למשיח, שזה שיעורים שהרב אשכנזי נתן בתחילת שנות ה-80 של המאה ה-20, במאמר הגדול של הרב קוק, המספד בירושלים. ארבעה שיעורים כמדומני שהרב אשכנזי נתן, אי שם, בראשית שנות ה-80, וזה הפך לספר. ושם בעצם אפשר להגיד, יש ריכוז של משנתו של הרב אשכנזי בנושא של משיח בן יוסף, משיח בן דוד, המשיחיות בישראל. ואנחנו ננסה להביא במפגשים שלנו חלק מהדברים. שוב, יש לנו את פרשיות וישב, מקץ, ויגש, ויחי, ממש כל החטיבה האחרונה של ספר בראשית, מתמקד בעצם בגלגוליו של יוסף והאחים. מה הסיפור? אז בואו ננסה, לפני שאנחנו צוללים ככה פנימה לתוך הסיפור, אני אנסה לעשות סוג של תמונת מקרו של הקריאה של הרב אשכנזי את התורה ואת ספר בראשית בפרט. מה נקודת החידוש? דיברנו עליה כבר כמה פעמים. בסדר? אחת נקודות החידוש של הרב אשכנזי זה קריאה לכתחילה ולא בדיעבד. כלומר, אנחנו רגילים לקרוא את סיפור התורה כשאנחנו יודעים מה הולך לקרות בסוף. והרב אשכנזי מלמד אותנו כל הזמן לקרוא את הסיפור כאילו אנחנו לא יודעים מה הסוף, ואז בעצם להבין שהחלופות השונות שמתרחשות בסיפור הן חלופות שיכלו להיות גם אחרות, ובגלל לפעמים הסתבכות העלילה משהו קורה בסיפור ומוביל אותנו לאן שהוא מוביל. נתנו את הדוגמה המפורסמת עם יעקב ועשיו, למה כל הסיפור של הברכות של יעקב מסובך כל כך? אז אפשר להגיד שלכתחילה יעקב היה צריך ככה לקחת גם את התכונות של עשיו וכן הלאה וכן הלאה, לדעת הסיפור מהסוף להתחלה. זה מה שהיה אמור לקרות. או שבאמת יעקב ועשיו היו אמורים לשתף פעולה, כמו שקין והבל בעצם בתחילת ספר בראשית היו אמורים לשתף פעולה. ובגלל שקין לא היה זכאי, במינים אחרות, במקום שקין יהיה נקי, חילוף אותיות קין, הוא היה קין, כלומר קנוי בחוויה שלו, והוא לא פינה מקום לאחיו. הדבר הזה הוביל לתאונת דרכים היסטורית, בסיפור של קין והבל לרצח, בסיפור של יעקב ועשיו, הוא מוביל לכך שיעקב צריך לקחת אחריות, גם על הסיפור של עשיו וגם על הסיפור של יעקב, ובמילים אחרות, גם על העולם הבא וגם על העולם הזה. גם על החומר וגם על הרוח. ואיך אומרים? כשאתה צריך לקחת שני תפקידים, אתה צולע. לא במקרה יעקב צולע בסוף. כשאתה צריך לקחת שני דברים, זה לא יוצא כל כך טוב. מה הדבר הזה בא ללמד? שלכתחילה הסיפור לא היה אמור להיות ככה. היה אמור להיות שיתוף פעולה בין יעקב לאסב. זה מסביר לנו גם את ההמשך, למה הסיפור מסתבך כל כך עם לאה ורחל. לפי הקריאה הזאת זה ברור, כי לאה באמת הייתה מיועדת לאסב, רחל הייתה מיועדת ליעקב, כל אחת מהן בעצם מאזנת את התכונות של כל אחד מהם, ובהיעדר אסב, יעקב צריך לקחת אחריות גם על לאה וגם על רחל. עכשיו, יש פה נקודות מאוד מאוד עמוקות ומעניינות גם מאוד בהקשר של הקריאה הפנימית של התורה, בהקשר הזה. זאת אומרת, אנחנו יודעים שרחל ולאה מבטאות בעולם הסוד שתי בחינות. לאה נקראת מכונה עולם, העולם הנכסה, אלמא דאיתקסיא, ורחל את העולם הגלוי, אלמא דאיתגליא. מה הדבר הזה בא להגיד מבחינת הנטיות הזהותיות, אם נקרא לזה ככה בלשון התולדות? הנטייה של רחל היא, נקרא לזה, לריאליה ולמציאותיות, והנטייה של לאה תוביל אותנו תמיד למימד סגולי וממילא נצחי. זאת אומרת, במילים אחרות, הנטייה הזהותית של לאה מובילה את היהודי לחיות בנצח, והנטייה הזהותית של רחל תוביל אותנו לחיות בהווה. להגשים פה את השאיפות. מה? בפשטות, רחל זה מאוד פשוט. הנטייה של יוסף, הבן של רחל, היא רואת צון. כלומר, היא זאתי שמובילה את נקרא לזה את העולם המעשי במשפחה. יעקב הוא איש הרוח, ורחל מאזנת אותו ומביאה אותו להגשים את הרעיונות שלו בתוך העולם הזה. אסב הוא איש החומר, איש השדה, אז הוא זקוק למישהי שתגביע אותו לעולם הנצח, שתיקח אותו לעולם הבא, שתחשוף את המימדי הסוד הנסתרים שבתוך המציאות. וזה הסיפור. עכשיו, צריך לזכור שבתוך הזהות הכללית של ישראל, יש שני ממדים, סגולה ובחירה. סגולה זה אומר שיש קדושה שלא תלויה במעשים שלנו, נכון? והבחירה זה היישום של הסגולה הזאת במציאות. בסדר? עכשיו, הדבר הזה נכון גם לגבי הפרט. כלומר, ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא, במובן הזה, לאה חושפת בפני אסב הבוגד כביכול, אל תקרי בגדיו אלא בוגדיו, שאסב מבטא במידה מסוימת את הצדדים שאפילו מתרחקים מעם ישראל לאורך הדורות, אבל לאה שומרת תמיד על קשר, שומרת את הרחוקים עם קשר לעולם הפנימי, הסגולי. ורחל לעומת זאת היא זאת שרוצה להגשים בפועל את החלומות הגדולים. ושתי הנטיות האלה, לפני שאנחנו מדברים על המימד של הסגולה והבחירה, ואנחנו מדברים גם על המימד של העולם הזה והעולם הבא והנצח וההווה, הזמן, נפתח פה גם פתח גדול מאוד לאורך כל ספר בראשית, לדיאלקטיקה, נקרא לזה התנועה של הדיאלוג בין החומר לבין הרוח כל הזמן בתוך עם ישראל. בין צד אחד ששואף מאוד, נקרא לזה, לארציות, והייתי מכנה את זה בלשון ימינו לנורמליות, וצד אחר שלא רוצה להיות נורמלי, הוא מבין שיש לו איזו שליחות גדולה, ושהוא לא נורמלי, הוא שונה מאחרים. ושתי הזהויות האלה נמצאות כל הזמן במאבק, בהתנגשות. כי ברגע שאתה מאוד מאוד מדגיש את הממד הלא נורמלי שלך, אתה בעצם עלול להשתבלל בתוך עצמך, ולא להביא שום בשורה לעולם, וברגע שאתה רוצה להביא בשורה לעולם, אבל אין לך עוגן מאוד מאוד חזק, מה קורה לך? התבוללות. בסדר? השתבללות או התבוללות. זה הסכנה בעצם הגדולה שמרחפת מעל עם ישראל. או שאנחנו נשתבלל בתוך עצמנו ואז לא תהיה לנו בשורה גדולה לעולם, או שנביא בשורה גדולה לעולם ולא יישאר מאיתנו כלום. בגלל שאנחנו בעצם רוצים לעשות משהו מאוד מאוד גדול, בלי עוגן. עכשיו, זה מאוד מאוד חשוב, כמו בסיפור של יעקב ועשיו. או כמו בסיפור של גבר ואישה בעולם. צריך זהויות מובחנות. למה? אתה שואל את עצמך, למה אי אפשר שאחד יעשה את שני התפקידים? למה צריך שתי זהויות? למה? בגלל שכמו שאמרנו, כשאתה לוקח על עצמך תפקיד כפול, אתה לא תעשה לא את זה טוב ולא את זה טוב. וזו נקודה שכבר מאירה לנו איזושהי הבנה בחטא או בבעיה של מה שהחשמונאים עשו. כי החשמונאים היו כהנים, וככהנים הם בעצם קינאו לברית. מי להשם אליי זו קריאה שמהדהדת לא רק את מתתיהו אלא את הסיפור הראשון של חטא העגל, שמשה רבנו קורא מי להשם אליי ואומר אנחנו מקנאים לברית, אנחנו רוצים. עוד פעם, מה קורה שם בחטא העגל בעצם בעומק? עם ישראל נטע אחרי הזהות האוניברסלית. בסדר? זאת אומרת, יש פה עגל שמזכיר מאוד את הסיפור של יוסף, נכון? בחור שורו הדר לו וקרני רעם קרניו. יש לו איזה נקודה מסוימת שקשורה לחרישה בתוך העולם הזה. וזה הסיפור שמסיט אותנו נגיד לעולם הזה. בסדר? רמזת יפה לעיגול. נכון? זה קשור למעגל, לטבע, כוחות הטבע, פולחני הטבע, אפשר לקרוא להם ככה. וזה חשוב להבין, יוסף הוא צדיק. הוא לא נבלע בתוך הטבע, יוסף בעצמו. יוסף מצליח להיות צדיק של הבחינה של הבשורה הגדולה, המשיחיות לעולם. הבעיה היא שאנשים שהולכים בעקבותיו של יוסף לא מצליחים לשמור על הצדיקות שלו, ומה שנשאר שם בעצם זה התבוללות יותר מאשר משיחיות. בסדר? זה אבל המתח הבסיסי שנמצא בתוך מרחף, אפשר להגיד מעל ספר בראשית, זה המתח הזה של האם נצליח להביא בשורה לעולם, או האם נצליח לשמור את הזהות שלנו, אבל בשורה לעולם לא תהיה. או במילים אחרות, האם נהיה דתיים? דתיים באופן כללי זה שם קוד להשתבללות. או שנהיה חילוניים, ואז מתבוללים. זה בעצם, שוב, זה המתח היסודי. עכשיו, התחלתי להגיד על החשמונאים, מה הייתה הבעיה של החשמונאים? הם, בצוק העיתים, היו צריכים לקחת את התפקיד של ההנהגה, כלומר, במילים אחרות, של המלוכה, של העולם הזה. זאת אומרת, לא על העוגן שמחבר לעולם הבא. ומה הבעיה? ברגע שאתה לוקח את התפקיד של העולם הבא, אבל אין לך כלים לזה, אתה בעצם מנסה לעשות דברים שאין לך יכולת לעשות. ואז מה קורה דור אחד, שניים קדימה בממלכת החשמונאים? הם מתבוללים. הם בעצמם נהיים כמה מפתיע שזה ישמע, מתייבנים. איך זה יכול להיות שקרה דבר כזה? אבל קנאות לא יכולה להוביל מדינה. מדינה לא יכולה להיות קנאית. למה? בגלל שהיא דתית. זה בדיוק ההבדל בין דת לבין עם. כי דת יכולה להוביל קבוצה ששומרת על הברית. אבל אם אתה מנסה להוביל ככה עם, אז אתה בעצם מוותר על הזהות הלאומית המובחנת שלך, ואתה שומר רק על המימד הדתי. זה נקודות שאנחנו עוד נדבר עליהן בעריכות רבה. אז עשינו פה סוג של פריסה רחבה של הסיפור שמופיע בספר בראשית. הניסיון להבין איך אפשר לבנות ביחד, נקרא לזה, משיחיות שכוללת שני מימדים. מימד בינלאומי ומימד לאומי. כלומר, מימד, נקרא לזה, שמאגן את הקשר לקדוש ברוך הוא, ומימד שמאגן את הקשר לעולם הטבעי. אפשר להגיד, זו השליחות הגדולה, השליחות הגדולה של האדם בעולם, זה להיות כמו שבפרפרז על הביטוי המפורסם, אזרח של שני עולמות, אזרח של שני מקומות. מצד אחד אתה אזרח בעולם העליון, מצד שני אתה אזרח בעולם הזה, אתה חי בשני עולמות. אתם מכירים את הסיפור המפורסם של רבי נחמן, מעשה מעורך בעל כנפיים. זה סיפור שהוא סיפר בחנוכה. סיפור לחנוכה, זה נר ראשון של חנוכה אם אני לא טועה. רבי נחמן, שוב, בלי להיכנס עכשיו לעומק כל הסיפור, אבל רבי נחמן מספר סיפור די סרט אימה כזה. בן אדם נכנס למישהו לבית אחרי הדלקת נר ראשון, אורח. והוא אורח שבעל הבית מבין שיש בו משהו לא שגרתי. והוא מציע לו האורח להתלוות אליו החוצה, אני מקצר את כל הסיפור, וברגע שהבן אדם מוציא אותו החוצה, זאת אומרת, ברגע שהוא יוצא החוצה, הוא חוטף אותו, מתחיל לעוף איתו למעלה, בשמיים. סיפור מלחיץ נורא, ובכל פעם, רבי נחמן מתאר שכשהנחטף, על ידי האיש המעופף הזה, האורח המעופף, בעל כנפיים, אחרי שהוא מתבונן הוא מתבונן איזו התבוננות פנימית, אז הוא חוזר ורואה את עצמו בתוך הבית, ואז אחר כך הוא בסיטואציה אחרת, אז הוא עוד פעם רואה את עצמו בשמיים. בשמיים ובמקום של החנוכיה. זאת אומרת, רבי נחמן בעצם, בלי להתעמק עכשיו בעומק הנושא של הסיפור, נוגע בנקודה מאוד מעניינת של חנוכה באופן כללי. חנוכה זה הדלקת החנוכיה על פתח ביתו מבחוץ. אתה נמצא על התפר שבין העולם שבחוץ לבין העולם שבפנים. בין העולם היהודי השמור לבין העולם היווני הפרוץ. ובתוך התווך הזה אתה מפחד קצת להיחטף לתוך העולם שבחוץ שיקח אותך. או אפשר להגיד, זה לא להיחטף דווקא החוצה, זה גם למעלה. לעולם הפנימי, העליון. אבל המתח הזה הוא מתח מאוד מאוד עמוק, שהנשמה בעצם של האדם רוצה לעלות למעלה או להישמר. ומצד שני, העולם הזה, כל העניין שלו זה לתקן את העולם, להיות בחוץ, להיות במרחב שצריך לתקן, כלומר, המרחב שצריך להאיר. והיהודי נמצא בתוך המרחב הזה, והאורח הזה, שוב, אפשר לקרוא את הסיפור הזה בהרבה קריאות, אבל מה שבטוח זה שהרבי נחמן רוצה לדבר על המתח שנמצא בין הבית לבין החוץ. בין השמיים לבין הארץ. וזה לא במקרה שפרשיותיו של יוסף נקראות תמיד 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 סמוך לחנוכה. שזה הסיפור. סיפור מסוים של איך חיים יהודיים במרחב מחולן או מרחב הלניסטי, חילוניסטי אם תרצו. אז בואו נקרא קצת את הדברים של הרב אשכנזי. בטח. או, יפה, 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 יפה. אגב, גם לגבי ההערה, העירו לי, זה כמו בסוד הישראלי, שאת השאלות, אם אפשר לרכז בסוף, אבל זו שאלה מאוד מאוד חשובה שרציתי להתייחס אליה. אם אתם זוכרים, בפרשיות של אברהם, אז דיברנו בהתחלה על זה שאברהם היה נקרא אב-רם, אב לארם, ואחר כך קראו לו אברהם, אב המון גויים. ובאופן פרדוקסלי קורה פה אירוע שהייתי חושב בדיוק הפוך. אברהם, שזו זהות מובחנת, ארמית, היא תהיה הרבה הרבה יותר לכל העולם. ואברהם, שהוא הופך להיות עם ברית מילה, והוא נבדל ונפרד, לכאורה, היה אמור להיות הרבה פחות אוניברסלי, ואנחנו רואים הפוך. אב-רם זה רק אב לארם, ואב-רהם, בזהות המלאה שלו, הופך להיות אב המון גויים. איך זה יכול להיות? אז הרב אשכנזי כאן נותן את אחת ההגדרות המאוד יסודיות שלו לאורך כל הפרשנות, קוסמופוליטיות או אוניברסליות. מה ההבדל בין קוסמופוליטיות לאוניברסליות? קוסמופוליטיות זה הגדרה של יהודי שנמצא בתוך תרבות זרה, ולכן הוא מאמץ תרבות אחרת בנלווה ליהדות. כלומר, יהודי אמריקאי, יהודי גרמני, יהודי צרפתי, יהודי אנגלי. כלומר, הוא יהודי פלוס, זהות נוספת, וזה נקרא קוסמופוליטיות. זו הנטייה של יוסף, אגב. הנטייה של יוסף, יש בתוכה מימד להידמות לגויים. כשמדובר בגלות, אז מדובר בלהפיץ את הרעיון היהודי בעולם. כשמדובר בציונות, זה להקים עם נורמלי, שדומה לעמים. בסדר? זה החלום של יוסף. מה החלום הגדול של יוסף? הוא להיות עם נורמלי בארצנו. להיות עם חופשי בארצנו. להיות חופשי, הכוונה, להיות עם נורמלי. ולא דווקא, שוב, הרעיון, תנסה לחשוב על זה ככה. יש לך בשורה גדולה, אתה רוצה למקסם את הבשורה. איך תפיץ אותה בצורה הכי טובה? אם עכשיו הפוטנציאל הוא גלות, תצא לגלות ותפיץ את הרעיון. אם הרעיון עכשיו הוא להיות בארץ ולעשות את זה בצורה לאומית, תעשה את זה בצורה לאומית, אבל הרעיון בסוף הוא הבשורה לעולם. כלומר, יוסף תמיד שואל את עצמו, איך אני מביא בשורה לעולם? בעומק. שוב, נקרא לזה הנטייה היוספית. אבל עוד פעם, ממה זה מגיע? זה מגיע, שוב, צריך להבין את היסוד, גם על נקודה הזו אני חושב דיברנו בשבוע שעבר. משיחיות מהי? מה הרעיון המשיחי? מה זה משיחיות? משיחיות בעומק זה תיקון העולם. היסוד של המשיחיות זה תיקון העולם. זוכרים את הפסוק שפותח את התורה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. איך חז"ל דורשים? בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו, זו גלות בבל, ובוהו זה פרס, וחושך זה יוון, על פני תהום זה מלכות הרשעה, רומא, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, זה רוחו של משיח. מה המדרש רוצה להגיד? הוא רוצה להגיד קודם כל, שהמלכויות בעולם נובעות מנטייה שקיימת בכל אומות העולם, להביא לעולם תיקון. זאת אומרת, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. הארץ הייתה תוהו ובוהו, כלומר הארץ חובה שבירה. שבירת הכלים. שבירת הכלים נובעת מזה שהיה אור גדול שהתפזר, לא הצליח להיכנס לתוך הכלי, והתפזר להמון המון 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 רסיסים. הרסיסים מתפרשים אצל הרב אשכנזי כרסיסי זהויות. זאת אומרת, כל אחד מהעמים חווה בתוך החוויה הקיומית שלו רסיס של הזהות השלמה שהוא היה פעם. אז הוא רוצה להביא לעולם את הגאולה בזהות האישית שלו. האמריקאי רוצה להביא לעולם גאולה אמריקאית. למה? כי הוא חושב שלהיות אמריקאי זה הדבר הכי טוב. אבל בעצם מה הטעות שלו? הוא חווה חוויה של גאולה, אבל צובע אותה בצבע האמריקאי. הגרמני עושה את אותו דבר, האנגלי עושה את אותו דבר, בסדר? התקופה הוויקטוריאנית, הרייך השלישי, להבדיל אלף אלפי הבדלות, הם רוצים להביא מה שנקרא גאולה גרמנית לעולם. בניין הבית השלישי במרכאות. הם רוצים להביא לעולם גאולה, והגאולה שלהם זה חורבן העולם. אבל הזהות עצמה נובעת משאיפה משיחית. וככה בעצם המהר"ל, בנר מצווה, שזה הספר שלו על חנוכה, מסביר את פרויקט המלכויות. פרויקט המלכויות הוא כל מלכות מנסה איכשהו להביא לשלמות שהייתה לפני השבירה. מה? לא, יש איזה... הזהות הייתה, תחשוב שיש לך בתת מודע שפעם כולנו היינו עם אחד. כל העולם היה אחד. אבל אתה אומר, אבל אלכסנדר מוקדון מגיע ואומר, אני רוצה שכל העולם יהיה אחד. אבל איך יהיה אחד? יווני. אז נהיה הלניסטי. אבל השאיפה עצמה היא שאיפה מאוד עמוקה. מאיפה היא באה? היא באה מהמקום שרוצים שהאנושות תהיה אחת. אז הבעיה היא שזה מביא כל פעם לחורבן אחר. המשיחיות הקוסמופוליטית נקרא לה, הבינלאומית, מובילה בסופו של דבר כל פעם למשבר. אז היהודי מזהה כל פעם שיש איזו מהפכה גדולה בעולם ורוצה להשתלב בה. הוא רואה מהפכה קומוניסטית, הוא רוצה להשתלב בה. הוא רואה מהפכה קפיטליסטית, הוא רואה מהפכה של חירות, של... כל רעיון מהפכני גדול מעורר אצל היהודי את החוויה, הנה, מגיע היסוד המשיחי, הנה. אבל המדרש בעצם מתאר את כל המלכויות, תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני מים. זו רוחו של משיח, כלומר רוחו של משיח היא הפועמת מאחורי הקלעים של כל הנטיות של המלכויות. הבעיה היא שהם לא מצליחים להביא את הבשורה. עכשיו, בעם ישראל יש שתי נטיות זהותיות משיחיות. זהות אחת של יהודה, והיא להביא גאולה לעולם על ידי הזהות הפרטית שלנו, נקרא לה דתית, אפשר לקרוא לה. ויוסף זה גאולה אוניברסלית, להביא בשורה לכל העולם. התיקון אמור להיות, כמו שהרב קוק כותב בעצמו במספד בירושלים, זה אמור להיות שילוב של שני הממדים ביחד, כשיוסף בעצם כפוף במידה מסוימת ליהודה, ואז נהיה דוד. שדוד הוא אדמוני עם יפה עיניים. כלומר, במילים אחרות, אדמוני כולל את האיכויות של עשיו, כלומר, האיכויות האוניברסליות, יוסף, שהוא מכונה בלשון חזל סתנו של עשיו, כי הוא יודע לשחק על המגרש של עשיו, ויפה עיניי, יפה עיניים הכוונה, שהוא לא עושה את זה מתוך דחפים אכזריים, מתוך רוע, הוא עושה את זה מתוך דעת סנהדרין, כלומר, עושה את זה מתוך דעת תורה. וזה הסיפור, אפשר לקרוא לזה, זה, בעומק, זה ה... נכון. נכון, כמו שמניתו קורא לזה כל פעם, שכל האומות הם פרחים בתוך זר, ועם ישראל זה החוט שקושר את הזר. אבל אנחנו לא רוצים שכולם יהיו ישראלים, לא רוצים לגייר את כולם. דו לכם, אחת, נקרא לזה, הסיבות העמוקות, שמלכות קורסת, זה בגלל שהיא מנסה להשתלט מבחוץ, על תרבויות, והתרבויות במקום שהיא תנצח אותן, התרבויות מנצחות אותה. זה כמו שקורה נגיד לאמריקאים, נגיד מגיעים לאפגניסטן או לאיראק או לא משנה. אתה חושב שאתה תשליט את הדמוקרטיה על המקום הזה, במקום זה הטרור פוגע באמריקאים והם פשוט בורחים משם בסוף, כי הם לא יכולים להישאר במקום הזה. או לחילופין שהם פשוט מאבדים את הזהות שלהם. וזה מקריס אותם. אגב, זה היה הסוד שלנו. בסדר, הסוד שלנו, אנחנו בלונגרן, בטווח הארוך, אנחנו ניצחנו בעצם את יוון. זה נכון שהיה התייוונות והייתה התבוללות, אבל בטווח הארוך, הרבה מאוד מהיסודות היווניים לא הצליחו לחלחל בסיפור והרעיונות היהודיים. היווניות ההלניסטית הייתה פגנית. בואו נתמודד עם הדבר הזה. כי הם השתלטו על המון 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 מרחבים גם, שהיו פגנים, והם בעצם אימצו רעיונות חצי יוונים, חצי פגנים. אגב, זה היה גם המעלה של יוון ההלניסטית. זה חשוב לזכור. יוון ההלניסטית, בשונה מיוון הפילוסופית, כללה בתוכה איכויות רוחניות שלא היו ליוון הפילוסופית. תנסו לחשוב על זה. שאמריקה כתרבות אמריקאית היא תרבות נורא נורא טכנית ומעשית ולפעמים ושטחית. אבל מתי שה-New Age פוגש את האמריקאיות, אז פתאום המזרח מכניס איזה עומקים רוחניים שהיו חסרים לאמריקאיות. זה מה שקורה בעצם אצל ההלניזם. ההלניזם בעצם כובש אזורים של פרס ואזורים של כל האסר הפורה מסופוטמיה, ואסיה הקטנה, ובקיצור עד מצרים, ואפילו קדימה יותר, וקרטגו, וכל האזורים האלה, ואז מה קורה? המון תרבויות עתיקות, שכללו מימדים רוחניים, הופכים להיות חלק מהתרבות היוונית, ואז היא הופכת להיות תרבות יוונית רוחנית. הם לא סתם מדברים על יופי, זה יופי רוחני, זה רובד אחר של יופי. בסדר, אז הסיפור הזה הוא סיפור, וצריך להבין, הרבה פעמים אנחנו מזלזלים ביהודים חילוניים או בצדוקים. הצדוקים של פעם, הכוונה יהודים שהתייבנו ואימצו התנהגויות יווניות, אבל בעומק, בתוך הרצון להתייבן, מסתתר גם רצון להיות חלק מהמרחב. יש בזה משהו מאוד אמיתי, זה לא רק מה שנקרא, אתה חלש אופי, אתה רוצה להשפיע, לפעמים הרצון, סתם אני אתן דוגמה, חוזרים בתשובה, בסדר? חוזרים בתשובה הם דמויות מאוד מאוד מיוחדות, למה? כי הם בעצם מביאים שפה שאין לעולם הדתי, והם לוקחים רעיונות דתיים ומעבירים אותם אדפטציה שמסבירה לאנשים לא דתיים רעיונות מאוד עמוקים. כלומר, זה כישרון שיש לחוזרים בתשובה דווקא. אבל מה הסכנה? שהחוזר בתשובה גם ייקח רעיונות חילוניים ויכניס אותם לתוך העולם הדתי. בקיצור, זה תמיד דבר מורכב, תמיד זה אירוע מורכב כשאתה מביא בן אדם שבא מבחוץ. אבל מהצד השני, אם אתה לא תביא את האנשים האלה, איך אתה תפיץ את הרעיונות שלך החוצה? בקיצור, זאת השאלה הגדולה של חנוכה. תחשבו על זה. היום אתה רוצה לעשות מוזיקה טובה. בסדר? מוזיקה שבאמת תוכל להביא בשורה יהודית. צריך לנגן, לא כמו שנגנו לפני 50 שנה. אתה צריך להביא מוזיקה מודרנית. מוזיקה מודרנית זה אומר בדרך כלל נגנים מודרניים, כלומר נגנים שלא מגיעים מהעולם הדתי דווקא, או חוזרים בתשובה. הם מביאים איתם המון איכויות, אבל האיכויות האלה יכולות גם להביא מאוד בקלות לרעיונות שבאים מבחוץ. קיצור, הצדוקיות זה הרצון של היהודי להביא יהדות רלוונטית לפעמים. אני לא חושב שכל הצדוקים בהכרח היו אנשים רעים. יכול להיות שהיו בתוכם אנשים שבאמת רצו להגיד, שמה, צריך לשלב בין יהדות לבין רעיונות שבאים מבחוץ. אבל בסוף, לאן זה הוביל? דור אחד, שתיים, וזהו. מה שנקרא, בהתחלה זה אורתודוקסי, אחר כך קונסרבטיבי, בסוף זה נהיה רפורמי. בסדר? זה האבולוציה של הרעיונות. אורתודוקסי, אתה שומר על הכל, קונסרבטיבי, אתה מתחיל להגיד, רגע, זה דברים ש... תשמע, לא חייבים לג... לא. קונסרבטיבי זה אומר, אני שומר על היהדות המקורית. ורפורמי זה כבר להגיד, אוקיי, אם יש לי התנגשות בין יהדות לבין אקטואליה, בין מה שקורה בחוץ, מה שקורה בחוץ מנצח את היהדות. אבל בעומק, הנטייה קשורה ליוסף ויהודה. ההתנגשות של יוסף ויהודה נמצאים שם כל הזמן. אז בואו נקרא קצת מהדברים של הרב אשכנזי על פרשת וישב בקים מציון. אני מתנצל מראש שאין לכם דפים הפעם, אבל זה קצר. הוא פותח את הדרשה שלו במילים, חלומותיו יוליכו אותו לגלות. כך ניתן לסכם בקצרה את סיפור ירידתו של יוסף למצרים. חלומותיו יוליכו אותו לגלות. נתמקד בפסוקים המתארים כיצד יעקב שולח את יוסף לפגוש את אחיו בשכם. משם תתחיל הגלות. בשלב הראשון בשביל יוסף, ובהמשך לכל בית ישראל במצרים. אז אני קורא את הפסוקים. ויאמר ישראל אל יוסף, סליחה, ויאמר ישראל אל יוסף, הלא אחיך רועים בשכם, לך ואשלחך עליהם. ויאמר לו הנני, ויאמר לו לכנה ראה את שלום אחיך ואת שלום הצון, ואשיבני דבר, ואשלחהו מעמק חברון ויבוא שכמה. בסדר, זה דבר שתמיד לא שמים לב אליו. הוא אומר לו לראות את שלום אחיך ואת שלום הצון. מה זה משנה? מה זה חשוב עכשיו? שלום הצון. הוא הולך לשלול את שלום אחיו. מה זה קשור הצון עכשיו? האחריות של יוסף היא על שני דברים חשובים מאוד. על האחדות של העם, כלומר, על זה שאנחנו עם אחד. למה זה קשור לרעיון של יוסף? כי הרעיון של יוסף, אגב, הרעיון של רחל, רחל מבכה על בניה, הרעיון של יוסף זה הרעיון לזכור, לפני שאנחנו בעלי ברית, או בעלי איזה יסוד שמאחד בינינו, אנחנו קודם כל עם אחד. לפני שאתה מדבר איתי רעיונות גדולים, קודם כל תזכור שאנחנו עם אחד, אנחנו אחד. זה שלום אחיו. ושלום הצון זה שאנחנו גם נהיה עם מבוסס. בסדר? שיהיה לנו בסיס, זה הצון. יעקב יודע שזה אלה שני השליחויות שלו. אנו רואים כאן שיעקב ציפה לשמוע מיוסף תשובה לגבי מצב השלום בינו ובין אחיו. לך נראה את שלום אחיך ואשיבני דבר. וכן, מרגע זה יוסף נעלם. והוא ישלח עוד חיים לאביו. בסדר, יש כבר, יש פרשנים ששאלו, למה הוא לא, הרמב"ן, שאל למה יוסף לא שולח עוד חיים. תראו את הפרשנות של הרב אשכנזי לשאלה הזו. זה לא בדיוק פרשנות, אלא זה תשומת לב לפשט. תראו, מרגע זה יוסף נעלם, והוא ישלח עוד חיים לאביו רק כאשר הוא יוכל להשיב לו על השלום. הדבר יקרה לקראת סוף תהליך ההשלמה עם האחים, אז יוסף ישלח אותם חזרה אל אביהם במילים האלה, ואתם עלו לשלום אל אביכם. כלומר, יוסף שומר על החלום שלו ואומר, אני עוד אביא את השלום לאבא. אני אביא את זה. זה מאוד מעניין להתבונן על חלקים בתוך הזהות העברית, שהשאיפה שלהם, החלום הכי גדול שלהם זה שלום. שזה נקודה מאוד מעניינת, נקודה אוניברסלית. הנקודה האוניברסלית נוטה מאוד לחפש כל הזמן את השלום. כל הזמן. זאת הנטייה. תשימו לב לעוד דבר מאוד מעניין, שהרב אשכנזי מצביע עליו באחת השיחות שלו. אירוע מאוד מרכזי ומעניין שקורה בפרשה שלנו, בפרשת וישב, והוא מראה מה קורה כששני המשיחים נפרדים אחד מהשני. ויוסף הורד מצרימה, ומה קורה במקביל ליהודה? וירד יהודה מאים אחיו, מאת אחיו, נכון? שהורידו מגדולתו. במקביל קורים שני דברים. יוסף יורד למצרים, ויהודה יורד מגדולתו. מה באה התורה להגיד לנו? שכשיוסף ויהודה נפרדים, שניהם יורדים. הם נופלים. יש פה נפילה של שני הצדדים. כלומר, כשהנטייה האוניברסלית של ישראל נפרדת מהנטייה של הקודש, הייתה יהודה לקודשו, נפילה של יוסף. וכשיהודה נפרד מהנטייה של יוסף, הוא גם יורד. הוא נופל למטה. תחשבו, זה דבר מאוד מעניין. גם הסיפור של כל הפרשיות השובבים שיתחילו בספר שמות, השורש של הכל מתחיל בעצם בפרשת וישב. למה? ער ועונן. הסיפור של ער ועונן. בניו של יהודה. זאת אומרת, בניו ער ועונן, שהם בעצם נשואים לתמר. זאת אומרת, עונן ותמר. וכל הסיפור שקורה שם עם היבום. ויהודה בסופו של דבר שצריך אחר כך בעל כורחו לייבם את תמר, שלא מידיעתו. מה הסיפור הזה בא ללמד? מה הנקודה שבאים ללמד? שבמקביל מה קורה במצרים? יוסף מתנשא עם אשת פוטיפר ולא נופל. זאת אומרת, ליהודה יש סיפור עגום של נפילה, ויוסף בעצם מתמודד עם אותו סיפור, אבל מצליח לעמוד. קודם כל, יש כאן נקודה מאוד מאוד עמוקה, שיהודה מתנסה בסיפור של אחים שפוגעים אחד בשני. זאת אומרת, הוא חווה את החוויה של מה זה אחים שלא דואגים אחד לשני. זאת אומרת, רומזים לו. תדע לך שבסוף, ברגע שאתם נפרדים אחד מהשני, זה שורש של פגם הברית. פגם הברית זה הפגם שאתם לא מחוברים אחד לשני. אבל יש כאן גם נקודה מאוד עמוקה שמלמדת שיוסף, שהאחים זלזלו בו, מראה שהוא באמת יודע להיות צדיק גם כשהוא נמצא רחוק. האחים חשבו שהוא סוג של מתבולל כזה, איזה עשיו כזה חדש, והם רואים שהוא כן יודע להתמודד עם זה. זה נקודה מאוד מעניינת, אבל זה עניין אחר. לפי המדרש, הרב אשכנזי ממשיך, יעקב ידע ששליחות זו, כלומר השליחות שיעקב שולח את יוסף, תגרור אחרי הגלות חדשה. הוא ידע. נכון? איך המדרש אומר? מעמק חברון, מעצה עמוקה של אותו צדיק שקבור בחברון, שזה אברהם אבינו. ידוע, תדע, כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם, ועבדום וינו אותם 400 שנה. אז שוב, האם יעקב ידע בוודאות? האם הוא ידע בתת מודע שלו? בכל אופן הוא אומר שיעקב ידע ששליחות זאת תגרור אחרי הגלות חדשה. המדרש גם אוסר לנו מה הביא את יעקב לפתוח בהרפתקה זו, על הפסוק וישלחהו מעמק חברון. המדרש מעיר שחברון אינה נמצאת בעמק, כי היא בהר. ולכן המילה עמק רומזת לעניין אחר, לאותה עצה עמוקה שנאמרה לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, כאשר התבשר שזרעו יהיה בגלות בארץ לא להם. וכך לשון רשי המביא את המדרש, מעמק חברון ועלו חברון בהר, שנאמר ויעלו בנגב ויבוא עד חברון, אלא מעצה עמוקה של אותו צדיק הקבור בחברון, לקיים מה שנאמר לאברהם בין הבתרים, ידוע תעידה כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם. מסביר הרב אשכנזי כך, בתחילה סבר יעקב שגזירת גלות זו כבר התקיימה בו, בסדר? ביקש יעקב אבינו להישב בשלווה. מה הכוונה ביקש להישב בשלווה? הוא חשב שהגלות כבר התקיימה. איפה? מה? לא שומע? שהוא היה בגלות אצל לבן. נכון? אז הוא חשב שכבר היה. נכון? מה החשש הגדול בגלות אצל לבן? פרעה לא גזר אלא על הסחרים, ולבן ביקש לעקור את הכל. למה? כי לבן זה הנטייה הזהותית של ההתבוללות שיש. הוא רוצה לבולל אותנו, זה הסכנה של הגלות. אז יעקב חשב שהוא היה שם, ויצא, הצליח להימלט. אז הוא חשב שהוא סגר את הסיפור של הגלות, ביקש יעקב להישב בשלווה. בתחילה סבר יעקב שגזרת גלות זו כבר התקיימה בו. רגע. בחייו, כאשר גלה בארצו של לבן, אך כאשר נוכח לראות את המצב של היעדר השלום הסורר בין בניו, הוא הבין שהגזרה עדיין לא התקיימה. גלותו של יעקב אצל לבן הייתה תוצאה מהקרע בינו ובין אחי וסב, ומן הצורך לברוח מפניו. כזכור, מה שסימן קץ גלות זו היה לידתו של יוסף. והיא, כאשר ילדה רחל את יוסף, ויאמר יעקב אל לבן, שלחני ואלך אל מקומי ולארצי. המדרש מסביר שלידתו של יוסף, האח המסוגל לאחווה, הייתה אות לכך שהקרע בין האחים מצא את תיקונו. כלומר, הרב אשכנזי עקבי בנקודה שהוא מלמד בעצם מתחילת ספר בראשית ועד סופו, שהנושא שצריך לתקן לאורך כל ספר בראשית זה האחווה. לכן יוסף הוא אמור להיות האח שמלמד את האחווה. אז מתי שהוא נולד, אז הוא אמר, אוקיי, בסדר? התיקון יתרחש או התרחש. ואז, נכון, בעצם יוסף הוא התיקון שמחבר ביניהם. ואז מה הוא רואה? שהבנים שלו, מה קורה להם? עוד פעם רבים. אתה יעקב רואה שתיקון זה עדיין לא הושלם. נוצר קרע בין האחים. הפעם בניו, בעקבות סיפורי יוסף על חלומותיו, נראה שיעקב מחליט לתת ליוסף בדרך כלשהי לקיים את יהודו שלו. ואני מזכיר את מה שלמדנו בפעם הקודמת. כשאנחנו מדברים על חלום הגלות, חלום גלות לא חייב להיות גלות של קטסטרופה והשמדה. גלות יכולה להיות גם לזמן קצר וברחמים. כל התקופה הראשונה של יוסף הייתה תקופה שהיהודי היה מה שנקרא למעלה. הסכנה היא ואיחר עד עתה שהיהודי שוכח לחזור, שהוא שוכח שלגלות יש פג תוקף. והרב אשכנזי מוסיף שהיהודי הופך את המימד המשיחי למיתוס. שהוא אומר, זה יקרה מתישהו בעתיד, אבל זה לא אחריות שלי לממש את זה בהווה. כלומר, ששוכחים את המימד של יוסף בזהות. יוסף שלא הכיר אישית את תלאות הגלות ואת כישלונותיה, שכן הוא היה עדיין ילד אצל לבן, מנסה במשך זמן רב להגשים את חלומו במצרים, להיות האור המאיר בחושך, חלום הכוכבים, ולעלם אלומות במקומות שבהם החיטה צומחת, חלום האלומות. בסדר, תשימו לב שבשונה מהחלום של החלום של הכוכבים, העבודה של יוסף זה זה לעלם את האלומות. זאת אומרת, לא להצמיח אותם, אלא יש אלומות, והוא בעצם מאגד אותם מסביבו. התפקיד שלו לארגן את החומר. יש חומר, אבל הוא יודע איך לארגן אותו בצורה כזו, שמביאה שפע, מביאה ברכה, לדעת איך להתמודד עם מציאות. מציאות של רעב. במילים אחרות, להפוך את ישראל לסעור שבייסה, בקרב אומות העולם. בסדר? נקודה מאוד מעניינת שראיתי פרשנות, הגמרא אומרת שאותו האיש שייסד את הנצרות, ישו, ימח שמו וזכרו, הוא נידון בצוער רותחת. מה הרעיון שבאים חזל ללמד בצוער רותחת? שהרתיחה היא תסיסה. והיא באה להגיד שיהודים בכל מקום שהגיעו הרעיונות שלהם, בעצם גרמו לתסיסה. תסיסה בתוך המציאות. זאת אומרת, גם הפסולת שיצאה מהיהדות, שהנצרות היא סוג של פסולת של היהדות, גרמה לתסיסה כזאת בעולם שהביאה לרעיונות מהפכניים ששינו עולם. אז התסיסה הזו, עם כל הריקבון והסירחון שבה, גרמו בסופו של דבר לשינויים עצומים. אז אפילו הפסולת גרמה בסופו של דבר לשינויים עצומים, מרחיקי לכת. במילים אחרות, אומר הרב אשכנזי, להפוך את ישראל לשאור שבעיסה בקרב אומות העולם. השאור שבעיסה זה הצד שמטפיח, שמוציא איזה איכויות מהם. האחים, בסדר? זה יוסף הצעיר. האחים שחוו כמבוגרים את מציאות הגלות, מתנגדים לחלום הזה. ואמרו, אדוני, היינו כבר בסרט הזה. בחלום הזה כבר היינו. זה מיצה את עצמו. כמעט הושמדנו שם, כמעט נשארנו שם. הם יודעים מניסיון שחלום זה עם כל גדולתו נגמר בהכרח בכישלון. ואכן, התורה מתארת בהמשך את תולדות הכישלון הזה. למרות מסירותו המוחלטת של יוסף למען מצרים וגם של אחיו אחר כך, הציוויליזציה הגדולה הזאת תשקע בסופו של דבר בעריצות ובשחיתות מוסרית, המצרים. יוסף עצמו ירגיש בכך, ובסוף ימיו הוא ינבא לאחיו שההרפתקה הזאת תגיע לקיצה, והם ישובו לארץ כנען, כפי שאכן קרה ביוזמתו של משה. ויאמר יוסף אל אחיו, אנוכי מת, ואלוהים פקוד יפקוד אתכם, ואלה אתכם מן הארץ הזאת, אל הארץ אשר נשבע לאברהם, ליצחק וליעקב, ועליתם את עצמותיי מזה. מכאן והלאה הגיע תורו של יהודה להנהיג. הקשבה מעמיקה לתורה ממחישה כמה טוב לנו שניסיונות יוסף הם נחלת העבר וכבר לא משימה לעתיד. הרב אשכנזי בעצם רומז פה להגיד שהסיפור של יוסף היה ונגמר. כלומר, מי שממשיך לחלום כמו יוסף, גם מתי שהסיפור הזה נגמר, והוא רוצה עדיין לחלום על גלות, ויש יהודים בזמננו שאמרו ככה, שזהו, מיצה את עצמו, בואו, אנחנו צריכים לחזור לגלות, זה המקום הטבעי שלנו, שם היינו 2000 שנה. העסק הזה פה לא מוביל לכיוונים טובים. הנטיות האלה הן נטיות שבסופו של דבר מובילות להתבוללות. כמו שאמרתי, בסוג של הערה קצרה לחנוכה, חנוכה הוא חג שבעומק, בעומק, כמו שהרב צבי יהודה זצ"ל מדבר על הנושא הזה בהרבה מאוד מהשיחות שלו, הוא חג שמכין לגלות. בסדר? נרות החנוכה הם בעצם סוג של הערות שלקחנו איתנו לגלות, ומאירו לנו 2000 שנה כמעט. זאת אומרת, המדינה החשמונאית שקמה, חזרה מלכות לישראל יותר על 200 שנה, שהיסוד שלה היה בסופו של דבר קיום הברית, זה קרס. אבל מה שנשאר לדורות, זה הברית שהחשמונאים עוררו בתוך עם ישראל, תיקון הברית, הקשר לקדוש ברוך הוא. ותיקון הברית הזאת, אפשר להגיד, היא כוללת את המימד שהחזיק אותנו בגלות, כלומר, שגרם לנו להיות צדיקי יוסף, שמשמרים את הרעיון של המשיחיות, של הפצת היהדות בעולם, שמרה על הזהות שלנו, אבל ברגע שהמשיחיות הזו מסיימת את התפקיד שלה, אבוי ואבוי אם אנחנו לא מזהים את זה וחוזרים בזמן, כי אז מגיעה באמת סכנת ההשמדה. ואולי הערה אחת קטנה מתוך שיחה שהרב אשכנזי נתן בשנת תשכ"ח, שנת 68, היא נקראת התנגשות בין הציוויליזציות, חנוכה בימינו, ככה הוא מסביר בסיום. טוב, יש כאן הרבה מאוד חלקים, אולי נשמור את זה לפעם הבאה, אבל הרעיון הבסיסי שהרב אשכנזי מדבר עליו כאן, אולי נקרא הערה אחת לגבי היסוד המשיחי. בחזון האופטימי ביותר של משיחיות התורה, עתידה הייתה לצמוח משושלת יפת, ובעצם השושלת שבשורשה הביאה ליוון, חברה שתשכיל לשלוט בתחום, הוא קורא לזה בתחום הפרסונלי, בטבע, טבע. ומשושלת שם, חברה שתשכיל לשלוט בתחום הרוח והמוסר של האדם. זאת אומרת, הרב אשכנזי מדבר על חזון משיחי שדומה מאוד לסיפור של יעקב ויוסף. אחד שאחראי על הטבע, והשני שאחראי על הערכים והמוסר. זאת אומרת, בזער אנפין, מה שאמור לקרות בין שם ליפת, קורה בתוך עם ישראל בין יוסף לבין האחים. אחד אחראי על הטבע ואחד אחראי על הקודש. מיפת אכן התגשם החזון ובהצלחה, אך כאשר עם ישראל ניסה בתורו למסור לאנושות את ההתגלות של השפה האחת בתחום האיכות, הרוח והמוסר, נולד אימות בינו ובין יוון. היסוד הגדול של חנוכה הוא ההבנה שמצד אחד לישראל יש בשורה מאוד מאוד גדולה לעולם בתחום של המוסר והערכים, ומצד שני, אם אנחנו לא מבינים שלצד הקודש הזה צריכה להיות גם איזו הופעה טבעית שנקרא לה מלוכה, וברגע שהקודש מנסה לקחת את הכל ולהשתלט על הכל, אז בסוף זה הכישלון של יהודה. כשיהודה נשאר לבד מיוסף, לא נשאר פה בעצם שום דבר. ונגענו פה נגיעה קטנה, אבל הנגיעה הקטנה הזו מראה עד כמה הקריאה של הרב אשכנזי היא לא רק קריאה מעמיקה בפשוטי המקראות, אלא היא קריאה אקטואלית מדהימה, שמראה איך כל הסיפורים שיש בין יוסף לאחים, סיפורים שחוזרים. איך אומר השיר? נו, תעזרו לי. של נו, חולים כמו יוסף, נו, איך זה מסתיים? מה? לא, נו, הוא, קיצור, הרעיון הוא אומר שהתחפושות משתנות, אבל תמיד זה אותם דמויות. זאת אומרת, הדמויות שמסתתרות מתחת לתחפושות שמשתנות לאורך הדורות, נשארות. אז במילים אחרות, במילים של הרב אשכנזי, הזהות, הזהויות נשארות אותן זהויות. הן רק לובשות ופושטות לבושים אחרים. תסתכלו שם בשיר, זה מופיע. יאללה, שיהיה חג שמח, בשורות טובות, תודה רבה.